יאללה, בכל דברים שלכם, אנחנו הגענו לאליהו, אמרנו את כל המערכות, עכשיו הגענו לנושא לתשובה, זה שיטת אליהו. בואו נסתכל מהר המערכה האחרונה ונעבור ישר, שיטת אליהו, סילמתי גם בפנים, לא רק את ההקדמה, אלא את ההקדמה הפרטית, מה שנקרא, עודף, בבקשה. באליהו אני סילמתי גם את ההקדמה הפרטית, ולא רק את ההקדמה של מי, זאת אומרת, גם את ההקדמה של...
איך
כל הכל
האחרונה לא
למדו. האחרונה, כי האחרונה האחרונה, אתה למד את זה כבר פה, את השיחה שלה, אתה מבין? אפשר גם לגמור קצת המערכה האחרונה, אבל אין לנו מה נסביר, חבל להיבד ראשונה, זה כזה המקודה. טוב, אז למעשה מה שראינו עד עכשיו, מה שעברנו על כל הקושיות שהקשו על יד, וראינו שהכל לא רציני. זאת אומרת, הוא דחה את הכל, ניצח את כולם בגדול, מה שנקרא, ממילא הכל נשאר מההתחלה, בסדר? עכשיו אנחנו מגיעים לתשובה האחרונה, שזה תשובת אליהו, שזה למעשה התשובה האמיתית, שאחרי זה כבר יבוא השם, והוא יראה לאיוב בנבואה שכל מה, מה שאליהו אמר זה היה נכון, ואז הוא אומר לה, הכל יתברר גם, כמו שנראה פה אולי, למפרע יתברר שאיוב בכלל לא תקפיק משהו, רק באופן רוחני, רצה לדעת מה קורה. ולכן חזרו לילדים, ואמרתי לכם את זה בפעם הראשונה, שהילדים זה לא שהילדים מתו ומנדו לו אחרים, גם דוד אחרים וגם הראשונים חזרו, זאת אומרת, הם זה היה, חשבו שהם מתו, אבל באמת הם לא מתו. כתוב בפרשים, כתוב, הוא בא שליח ואמר לו שכל הילדים מתו, נכון? אבל הם לא מתו, חשבו שהם מתו, לא דו עליהם, חשבו שהם מתו, אבל תפסו אותם שודדים, אני לא יודע משהו לקחו אותם, בקיצור לא היה לו שום נזק, הנקודה זה שלא היה לו שום נזק, כי תמיד היה לקושיה, לפני שלמדתי את זה, היה לקושיה, בסדר, נתנו לו ילדים אחרים, מה זה, מה אכפת, לא אכפת להם מתו, זה לא שווה כלום, אבל הם לא מתו פשוט, זאת אומרת, לא רק שלא היה לו שום נזק, הוא גם קיבל הכל תוספת, כולל הילדים המקורים. טוב, אז אנחנו מתחילים ללמוד עכשיו את הפתיחה למענה 18 מענה אליהו, שזה למעשה התשובה לכל ה... בוא נקרא. אחרי שתאמו דברי איוב, השבטו שלוש שרים, האנשים מענותו, כי ניצחם איוב את הענותה, לצער המערכה איש גיבור חי נבון דבר והשם עמו. וידברת ומזבטחים בשער וישם לך מה שערב ישראל לחבות המיטת עניים בשאלות האלה. החינם ודחם חקרם וזה וזה וזה, וגם גילה סוד השם, מה שנעשה בעת באו בני אלוהים. טוב, בקיצור זה אליהו. תחילה הציע כותב הספר, שבעוד בית, הכוונה זה לא אליהו בעצמו אומר בתור חלק מהדיון שלו, אלא משה רבנו שכתב את הספר, אז הוא קודם נתן לך הקדמה שאליהו כבר קודם הרגיש משהו לא בסדר, אבל הוא שתק. תחילה הציע כותב הספר שבו תזרקו אחרה אף אליהו על שני הצדדים. עכשיו נסביר קודם למה אליהו חושב שאף אחד מהם לא בסדר. גם איוב וגם המתווכחים האחרים. זאת אומרת, קודם אליהו מראה שאף אחד מהם לא צודק בכל מה שהם אמרו באופן עקרוני. אחרי זה הוא יראה מה השיטה האמיתית. אבל קודם הוא פוסל את כל מה שהם אמרו קודם. גם מה שאיוב אמר הוא פוסל וגם מה שהרעים אמרו. כל הלוגיקה שכל האב האמין היסודי שלהם הוא פוסל. על איוב חרה פה על צדקו נפלו מאלוהים. הגם שידע, אנחנו כמובן, תכף נראה מה יש לו, טענה עקרונית שלו נגד איוב, שעל זה איוב שותק ולא אומר כלום. וכמובן, מי שיש לו קצת שכל, אז יבין שיש לו לכאורה קושיה, כי זה מאוד מזכיר את מה שצופר אמר במערכה הראשונה, ובכל אופן זה שונה כמובן. אחרת איוב לא היה מקבל את זה, שם הוא לא קיבל את זה, פה הוא כן מקבל את זה, סימן שיש הבדל. אז כבר אני אעשה לכם הקדמה, ותבינו שמה שאתם לקרוא מאוד דומה לשיטת צופר, אז בכל אופן יש שונה. זוכרים מה צופר אמר? אני מדבר את זה, אני צופר, אף אחד לא זוכר, חוץ מתצפה, אף אחד לא יודע מה זה. צופר זה הפילוסוף. נכון, מה אמר צופר במערכה הראשונה, איך הוא תקף את איוב? זה עשינו שלוש פעמים חזרה על זה. שמה? לא, זה
לפעמים.
נכון, ואיך, מה הייתה השיטה שלו? כמו הרמב"ם מול הרלב"ג, זוכרים? הוא אמר שכמו ביקורת התבונה התאורה, הכל סובייקטיבי, הוא אומר, אתה לא מבין את השם, ואין לך מה לשאול תחושות על השם, אתה לא מבין אותו, בסדר? טוב. על איוב חרה פה על צדקו נפשו מאלוהים, שגם שידו בעצמו שהוא צדיק ולא מצא שום טעם לאיסוריו, לא היה להכריע את האמת אשר בעצם המשיג על האמת אשר בעצם המושג. עצם המשיג, הכוונה זה האמת של עצמו מול האמת של הקדוש ברוך הוא המושג, נכון? הוא המשיג והקדוש ברוך הוא המושג. אחרי שדבר זה שלא התייחס להשם ברוך הוא עדר חוכמה או יכולת או רצון, הוא דבר מומת בעצמו כמו שהוא אמת שהשם נמצא, כי מפתיע התבונה שלמדו אותנו שנמצא עצם אחד בבס בלתי בעל תכלית אשר נמצא כל המצויות בחוכמתו ובחוכמתו ורצונו אינסוף. אין לנו גם כשהעצם הזה הוא שלם את החסר שמות וראו שחוקו ממנו כל החסרונות. אני אסביר הכל תכף בעברית פשוטה, למרות שזה עברית פשוטה. ושהוא מנהיג ומשליח חוכמה ורצון ויכולת בלתי בעל תכלית. ואתה גם שהבחינה והניסיון מה שידע בעצמו שבעל וסורים מלוכה תכריע לו ההפך שנמצא לאותו עוול בהנהגתו, למפתיע התבונה יכריע את מפתיע החוש והדמיון, כי החוש יחזר לפעמים במשפטיו, כמו שהתוכן הוא מהנדס אשר התברר למופתי הלימודיות שהשמש גדולה 170 פעם מכדור הארץ, הכריע המופתי ולדחוש שיראה השמש כקערה הקטנה. וראה שהחוש טועה בזה וזו סיבת טעותו. על כן הערו לבטל לאמת הנדמה לפי תחינתו בעצור, לאמת הכולל מוכר מופתי התמונה הכוללת. טוב, אז מה הטענה שלו נגיד יום? מי הבין? ולמה זה שונה מהטענה של צופר? אתם מסתכלים על מבט מפועל כזה שאני שמי באיזה שרופים. מה הטענה שלו נגיד יום? מה הטענה שלו? למה זה דומה לצופר ולמה זה לא כמו צופר? וזה יום מקבל. טוב, הטענה שלו זה ככה. תראה, יש לך שתי ידיעות או שני סוגי אינפורמציות. אינפורמציה אחת שכלית, שזה הוכח באופן לוגי, באופן מחרפתי, באופן שכלי, שהשם הוא שלם מכל השלימויות, כמו שאיוב בעצמו אמר. ממילא לא יכול להיות שהוא עושה איזשהו חיסרון בעולם. בסדר? זה הוכח באופן שכלי. עד כאן בסדר? מצד החוש, מצד המציאות, מצד הניסיון, אתה רואה שאתה צדיק ורע לו. זאת אומרת, החוש סותר את השכל. עד כאן ברור? ברור? זאת אומרת, המצב שלך זה שהחוש הזה, זה מזה התחלת. הוא אומר, בן אדם משכל מבין שהשכל יותר חזק מהחוש. אז אפילו אם אתה לא מסוגל תרץ הסתירה, אז תלך, למה אתה הולך לצד של החוש? תלך לצד של השכל. מבנתם? יש לך בעיה לוגית. יש לך בעיה. יש לך את החוש אומר לך דבר אחד, השכל אומר דבר אחר, נכון? אם אתה רוצה תירוץ מצוין, לא יכול לתת תירוץ, מה אתה עושה? תלך עם השכל, למה אתה הולך עם החוש?
בדיוק ההפך אנחנו
אומרים,
לא?
מה?
בדיוק ההפך אנחנו אומרים, שאם השכל נוגד את מה שאתה חי בשטח...
השכל הזה מוכר? זה מה שהוא נותן דוגמה. השמש נראה לך בגודל של צלחת. אבל הוכיחו בפיזיקה, באסטרונומיה, שהיא גדולה פי 170 כדור הארץ. אז אתה מסתלך עם החוש בגודל של צלחת?
אוקיי,
זה מה... תלך עם השכל.
נגיד מהם כל האבסורדים האלה,
שזה נורא
במצב הזה.
השכל מוכר שהצו לעולם לא יעקוף את... כן, אבל השכל הזה מוגבל לעולם הלוגי. בעולם הלוגי אנחנו יודעים מראש שהוא לא מכסה את כל המציאות, ואז לכן אנחנו הולכים אחרי המציאות. אבל פה הקדוש ברוך הוא, הוודאות בקדוש ברוך הוא היא לא לוגית, היא ודאות שהיא מוחלטת. זאת אומרת, השכל פה הוא לא תלוי במשהו, זה לא שכל חלקי, זה ודאות שכלית. אתה צריך להבדיל, בגלל שאתה שכל נתונים, זה לא הייתה רכנת השנה. אז אומר לי, אתה שואל קושיות כל הזמן שנובעות מזה. אז אם היית שמלמד שיעור ספקנות, אז אם היית משלים את שיעור ספקנות, היית מבין שהפתרון שם היה ששכל זה לא לוגיקה. השכל הלוגי הוא רק חלק מהשכל. עכשיו, הפרדוקסים של זנון הם בנויים על השכל הלוגי, שהוא חסר חלק מהמציאות, אבל השכל שבו אני יודע שיש מציאות אחת שהיא בלתי בעלת תכלית, והיא שייכת כל השלמות היא מעבר לשכל הלוגי, לכן היא יותר חזקה מהחוש. תראה, יש הרבה פעמים שאתה יודע בשכל, וזה יותר חזק מהחוש, למשל, שהזמן משתנה עם המהירות, זה לא הגיוני. כל פעם אני מבין שזה נכון, ואני מאמין בזה, למה אני מאמין בשטות הזאת לכאורה? הרי החוש פה, זה נגד כל החוש, אתה מסכים? אבל מה האמת לדעתך? הפיזיקאים צודקים, נכון? יופי, אז הנה דוגמה, אז יש לך פה, השכל אומר לך שהשם צדיק או שלם, והחוש אומר לך שהוא לא צדיק, אז אם אתה תלך עם השכל או עם החוש? אתה תלך עם השכל, למה אתה הולך עם החוש? למה זה שונה מהטענה של צופר? מה אמרנו צופר, מי זוכר? ולמה זה בכלל לא אותה טענה? למרות שעל פניו זה נראה מאוד דומה. צופר אמר לו, אתה לא יכול לעשות קושיות על הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מעבר לכל השכל, נכון? ממילא, אתה לא יכול לעשות עקרון, להגיד פה שיש פה עיקרון שהשם משגיח ובכל אופן יהיה, זאת אומרת, לא, שלא יכול להיות שהשם משגיח ויהיה צדיק ורע לו. יכול להיות שהשם משגיח ובכל אופן יהיה צדיק ורע לו, נכון? מה, למה? זה בכלל לא דומה, לכאורה זה דומה. כי הם שניהם מסברים שאתה לא יכול להבין את הנהגת השם, נכון? אבל פה זה הולך בצורה אחרת לגמרי, זה שונה לגמרי. שם, כל הרעיון זה שאתה לא יכול להבין כלום, תסתלק מהעולם, אתה לא יודע כלום, שתוק. נכון? ואז אמר לו, יוב, כן, מה הבעיה? גם המעט שיש פה הם באלף טוטלי וקופצים כפרושים. קיצור, אז שם הטענה של איוב הייתה שמה זאת אומרת, אני לא יודע כלום בעולם הזה, אז איזה מין עולם עלוב זה, אז לא יכול להיות ששם ברע עולם כזה עלוב, נכון? זוכרים את זה חברים, אני מדבר לקיר או לאוויר או לשעון פה. יופי. אבל פה זה בכלל טענה אחרת, נכון ששורש הטענה זה שאתה לא יכול לתפוס את הסתירות המחשבתיות או את נגיד את ההבנות שנובעות מצד עצם המציאות האלוהית, זאת אומרת, בזה זה דומה. אבל פה אתה לא יכול לגמרי, אתה אומר לך, יש לך פה שכל מול ניסיון, מה אתה חזק? השכל או החוש? השכל, 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 מה אתה הולך עם החוש? הבנתם?
מה זה צופר? זה גם חוש?
צופר אמר שהשכל לא יכול לטפל בזה בכלל. היום נתן הנחת עבודה שלא יכול להיות שהשם משגיח ובכל אופן יהיה צדיק ורע לו. אז אליהו לא אומר שזה לא יכול להיות, שהוא לא צודק, הוא אומר, אתה צודק, אם אתה לא יכול להיות שהשם משגיח ויש לו צדיק ורע לו. אז עכשיו יש לך בעיה, כי נראה לך שהשם, שאתה רע לך, נכון? מצד שני, אתה יודע שהשם לא יכול להיות שהשם משגיח, יש לך אבסורד, נכון? הם ניסו בכלל לפתור את הבעיה, והוא בכלל לא רוצה לפתור את הבעיה, הוא אומר, אתה צודק, יש בעיה. אבל כשיש לך בעיה לא פתירה, אז לאיזה כיוון אתה הולך? לשכל או לחוש? תלך לשכל. אתה מבין? הוא בכלל לא מנסה לפתור את הבעיה הלוגית. אתה אומר, אתה בעיה צודק בבעיה שלך. נכון, אתה באמת מצד הניסיון צדיק גמור. אין הרי ניסו להגיד אותה לא צדיק. אבל נכון, אתה צדיק גמור, אתה צודק, אתה צדיק גמור, עושה לך רע בלי אבל לתפך, אתה צודק. מצד שני, לא, וגם לא יכול להיות שהשם צדיק, ובכל אופן יעשה צדיק, שהשם שלם ויהיה צדיק רע. אתה צודק בשתי הנחות שלך. ואין לי תשובה שלך, בסדר? אתה צודק. אבל עכשיו שאין תשובה, מה עושים? למה אתה הולך לצד א', לא צודק? יותר הגיוני ללכת לצד של הצדק ולא לצד של החוש. אז תגיד שכנראה שהשם בכל אופן צדיק, ואני אומר, הנה. אתה מבין? כי הוא נותן לו טענה אחרת בכלל, הוא אומר לו טענה שהשכל יותר חזק מהחוש, אז מה אתה בכלל, אז מה, אז סימן שכל האבסורד שלך לא נכון. הבנת? יופי. המסקנה שלך לא נכונה, האבסורד שלך נכון, אבל המסקנה שלך הייתה שהשם, המסקנה שלך הייתה לסתור את השכל, ואני אומר, בגלל זה המסקנה שלך תהיה, לסתור את החוש. בסדר? ברור? יופי. אז זה הסברנו מה הטענה שלו על איוב, ולמה היא לא דומה לטענה של צופר, למה היא שונה מהטענה של צופר, כי אותה איוב סתר, למרות שעל פניו היא דומה לו. ובכל זאת חרה פה גם על הרעים. המתווכחים. אז מצד אחד הרי כבר חרה פה באיוב שהוא דבר שטויות, נכון? אז לכאורה בצד של השלושת הרעים, הוא אומר לו, גם הם לא בסדר. מה הם לא בסדר? חרה פה על הרעים המתווכחים, שהפילוסופים ראוי שיתחיש המוחש גם כן. הגם שיש בתכונה, בתבונה מופת הלבחור, ראוי לו להשתדל למצוא דרך ומוצא שתסכים בתבונה עם החוש, שתסכים האמת הספון בטבע הסתל, היא האמת הגילוי, ולא היה להם להרשיע את איוב אשר הצדיק בחברה ולא עבלת בו. מה הם עשו? הם הלכו לצד השני, אבל בצורה קיצונית. זאת אומרת, הם, במקום להגיד, אתה צודק איוב, אתה צדיק. ואנחנו לא יודעים, יש לנו בעיה. הם אמרו, אתה לא צדיק. זאת אומרת, הם הלכו רע בצד של השכל, אבל בצורה כזאת שהם זרקו לגמרי את החוש. כי עוד פעם, החוש אומר שאיוב צדיק, והשכל אומר שהשם צדיק, נכון? אליהו אומר, גם זה צודק וגם זה צודק. ואני, כיוון שאני יודע מה, אז הולך עם השכל. איוב אמר, החוש צודק. הרי אמרו, השכל צודק. מבינים? אבל הרי הם לא אמרו, השכל צודק כמו שאליהו. הם אמרו, השכל צודק, אבל הם גם קיבלו את העיקרון של איוב, שלא יכול להיות שיהיה סתירה פנימה, אז הם אמרו, חוש טועה ואתה רשע. את הם לפי השכל ניסו להוכיח לו שהוא טועה לגמרי בחוש. והוא אומר להם, למה אתם צריכים עכשיו, למה אתם צריכים להכחיש את מה שרואים בעולם שהוא צדיק? בקיצור, במילים של גמרא, זה שיש לך קושיה, זה עוד לא אומר שאתה צריך לזרוק את התוספות לבח. יש לך קושיה, אז מה, יש לך קושיה. אז זה שאתה צריך להכחיש את מה שאתה רואה, יש לך קושיה. לכולם הוא אומר את אותה תשובה, יש לך קושיה, אתה לא צריך לזרוק את הצד השני, נכון? יופי. אז זה הטענה שלו לרעים, שהם למעשה לא... הרעים כולם הרשיעו את איוב, כמו שאמרנו, אמרו שאיוב אתה רשע. לא בסדר, אז למה אתם זורים שהוא רשע? בגלל שיש לכם בעיה, עכשיו הוא רשע? הוא לא צדיק, תאמין לו שהוא צדיק, אז מה? אתם לא צריכים להגיד שבגלל זה הוא רשע, ברור העיקרון. יופי. אז זה השלב הראשון שבו אליהו למעשה סותר את כל מה שאמרו לפניו. זה מראה שכל מה שאמרו לפניו, נקודת מוצא שלהם הייתה שגויה, ברור? יופי. עכשיו אליהו יתחיל לתת את התשובה, מתחלק לשתיים. אחד, בוא נגיד לשני חלקים עקרוניים, יש לו כמה טענות פה, יש לו שני חלקים עקרוניים. בחלק הראשון, אליהו יסביר ממה נובעת ההבנה שלו. אתם זוכרים שאני קורא לזה השיטה פה. לאליהו זה שיטה רביעית כמובן. השיטה רביעית היא השיטה האמיתית, שממנה אפשר לדעת האמת, ברור? אז קודם הוא יסביר מה השיטה שלו, זאת אומרת, ממה נובעת השיטה שלו, ואחרי זה הוא יסביר מה התשובה לאליהו, בסדר?
טוב. הראשון, במה השיטה שלו?
כן, מה מקור השיטה שלו? אחרי זה, מה התשובה? זה בסוף גם תשובה. יש פה שניים, מה השיטה ומה התשובה. התשובה מתחלקת לכמה טענות. אחר השעה הזאת באו דברי אליהו בארבע מענות, זה אחר זה. במענה הראשונה הודיע אתה מה שאתה קדנה. שזה היום לפני שאז אתה חשב ששדה הדיעה עם החוש והניסיון, ועל זה כן נחבא אל הכלים בני 60 המתווכחים. שם ברוב שנים בחנו בחינות שונות, נעשו אותו לדעת ורבה הרבה חוכמה ודעת. כן, אז אליהו מסביר למה הוא שתק עד עכשיו. הוא שתק עד עכשיו, למה נתן להם לדבר ולא אמר כלום? אז זה לא בגלל שהוא בחור נימוסי, אלא הוא חשב, כמו שהרבה מאוד מאוד אנשים חושבים, שיסודות החוכמה זה החוש והניסיון. זאת אומרת, מקור החוכמה זה כל הפילוסופים אומרים ככה, תבינים, זה לא, אתם, אנחנו מסתכלים על זה, אתה יודע, ככה אומרים משפט וממשיכים לעבור הלאה, כי לא, 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 אבל זה למעשה מיפוץ של כל הצורת מחשבה הפילוסופית יש פה. כי זאת צורת המחשבה של הלוגיקה הפילוסופית. זאת אומרת שיסוד הידיעה זה החוש והניסיון. החוש זה מה שאני רואה בעולם. ממילא, השלב הבא זה הניסיון. זאת אומרת, באדם מבוגר יש לו יותר ניסיון, לכן לבי 60 חוכמה. למה? כי הם ראו הרבה עובדות, כי יש להם הרבה עובדות, יש להם הרבה אינפורמציה, יש להם הרבה חוכמה. אז בהתחלה הוא שתה, כי הוא אומר, הם זקנים ואני צעיר, אז לזקנים האלה בטח יש יותר. יש להם יותר פוטנציאל להיות חכמים מאשר לי, אז אני אשתוק, נראה מה הם יגידו. אחרי שהוא ראה שזה שטויות, אז הוא הבין שכנראה מקור החוכמה זה לא חוכמה של ניסיון, זה משהו אחר, ברור? עכשיו כרגיל, כמו שאמרנו בהתחלה על הצד המוסרי, זה לא שהחוש והניסיון הם חסרי ערך כמובן, אבל זה לא הכל, כן? כמו שאמרנו קודם, לא התשובה של הרעים הם רעות, הם לא חסרות ערך, אבל זה לא כל התשובה, ברור, תמיד אותו עיקרון. כן, אבל אתה, קפצתי למעלה בצד שמאל, אבל אתה הזכיר לדעת שהדיעות המיטות הן שתולות בנפש האדם עצמו, כדעת אפלטון, שיש המיטות נתונים בנפש לנחלה ממחצבה הראשון, נקראים אידאים. קיצור, האידאות, אפלטון המציא את המושג אידאות. אידאות זה יסודות הנשמה או יסודות הנפש. הכוונה שיש הבנות שהן שתולות בנפש מראש. שתולות, נמצאות, זה בלתי אין מה שנקרא. יש כל מיני דברים שהם בלתי אין בנפש, זאת אומרת, זה פשוט ככה אדם נולד עם ההבנות האלה. עכשיו, באמת שהחידוש הישן מאוד הזה, מה יהיה? גורד ירדו, אני רואה שאתה הולך להתרסק לי פה.
זה גם מושכל ראשון?
זה כמעט דוגמה של מושכל ראשון שהוא נטוע בנפש. אז יש איזה אוכל ישראל אחד, קוראים לו נועם חומסקי. זה פרופסור מוערך מאוד בעולם, שהוא פרופסור לבלשנות, שהוא ממש אוכל ישראל, שונא ישראל, ממש יהודי ישראלי כמובן לשעבר. אבל הוא, אני לא יודע אם הוא קיבל פרס נובל או לא, אבל היה לו רעיון מאוד, מאוד יפה, זאת אומרת. נגיד, כל אחד שלמד חומה שיודע אותו, אבל לעולם זה היה פיצוץ. וזה היה תמיד בעיה בבלשנות, כאילו, איך הלשון נרגשת. זאת אומרת, איך אנשים לומדים לדבר? אם זה מניסיון, זה, אז הוא הגע את הרעיון הגאוני, זאת אומרת, בדיוק ראינו אותו עכשיו, שהעקרונות של הלשון תבועים באדם. זאת אומרת, זה שיש נושא נשוא ומושא, פשוט התינוק נולד עם זה, זה לא. כל מה עשו את החשבון, איך הוא פתאום, איך התינוק מבין שיש נושא נשוא ומושא וכל הדברים האלה בלשון שאף אחד לא זוכר אותם. וכל מי שהוא לתת, עשו מיליון ניסויים, וראו שזה פשוט לא עובד. אחרי זה הוא עובד, זה פשוט תטוע. וכמו שבן אדם יודע, הוא לומד ללכת באופן טבעי, אז הראש שלו פשוט עובד ככה. זה מה שראה, זה מה שאומר פה בדיוק האליו, שהאידאות תטועות בנפש. זאת אומרת, פשוט העקרונות היסודיים, פשוט הן תקועות בסביבו.
האדם מכיר
לה בדבר כאילו שיש דברים ניסויים בלו, וזה? כן, תמיד... אתם, זה קושיה של כיתה א', כן? הרי תמיד עניין אותי, למה החתולים רוצים דווקא אחרי חתולים ולא אחרי כלבים? הרי הוא לא רואה את עצמו בריא, איך הוא יודע שהוא חתול? לא רוצים את, נו. איך החתול יודע שהחברים שלו זה חתולים? לא, הוא לא רואה את עצמו בריא. זה לא כמו שאתה בן אדם, הוא מסתכל בריא, אתה יודע שאתה בן אדם, הוא דומה לך. החתול אף אחד לא רואה את עצמו. אז איך הוא יודע שהוא חתול?
הוא רואה את הרגליים
שלו.
הוא לא יודע שהוא חתול?
לא! הוא לא יודע שהוא חתול כמו שאתה אומר את הבן אדם. אתה יודע את הבן אדם כי אתה ראית את
זה.
הוא אומר ש... אז התשובה היא זאת, הצורה של החתול היא בלתי נסבע במוח. אתה מבין? הוא נולד עם זה שהוא מעניין אותו חתולות. למה הוא נולד בפקרי החברות? צורך העניין, הוא כלבות. הוא לא יודע איך הוא נראה.
הוא פתח, מה שהוא
אמר, בוא זה היה. למה בן אדם
רואה? גם תינוק בהתחלה לא אומר, לא רואה מראה. רק הוא רואה את ההורים שלו, את האחים שלו.
אבל אני ראיתי שחתולים יודעים להתנהג חתולים, גם בלי קשר לזה שהם... טוב, לא עשית את זה ניסויים ארוכים יותר מדי, כן? אבל אני אומר, העיקרון הוא שאתה רואה, בקיצור, חתול מתנהג בצורה חתולית, לא כי הוא למד את זה אצל אמא שלו. פשוט זה כל דיון אצלו, אתה מבין? זאת אומרת, הוא יישאר ומתלקק, מאיפה הוא יודע ללקק את זה? כל החתולים מלקקים את עצמו, לא כי הוא ראה את אמא שלו, לא חתול יתום מלקק את עצמו אותו דבר. כן, ברור. זה בלתי נסלו במוח, אתה מבין? הוא יודע שיש לו צורה בראש של חתולה, והוא עודף אחרי חתולות, אתה מבין? אז כנראה אתם לא שיש להם בראש צורה של אישה, וכל מה שכזה, זה פשוט יפה בעיניהם, אתה מבין? זה לא שאלה שהם יכולים לגדול באי בודד, זה הנקודה. בקיצור, זה הנקודה האידיוטית.
זה נקודה טוב שמעלה. אנשים לא באמת יכולות, רק בגלל שזה דמיון.
אתה מבין שזה תרתי לסתרי 8 פעמים מה שאמרת עכשיו. זה מושג יופי הוא יחסי. מה זה יפות? מה, לפי הגדרה של חייזרים ממאדים, לפי מים לא יפות. בעיני סוסות לא יפות, בעיני סוסים אני מניח שהם יפות, אתה מבין? כל אחד, זה מעניין אותו, מה שמעניין אותו נראה יפה. טוב, לעניין לו, בוא נמשיך. אנחנו אמורים לגמור את זה עוד מעט, אז יאללה. לא נגלוש. כן, אז זה האידאון, אך מהדרי קודש ברוך הוא שחר שביא אותם אחוזת נחלה, אתם לא מתפלסים, המלבי משתפך קצת, מענייננו. ועל פי אמיתיות האלה נודות לו מאלוהים, אשר לא יושגו על בחינת רוח, מרק רוח הוא באנוש, יחשוב עצמו כעומד בשם האל, כי חוכמתו חלק חוכמת האלוהי ונפשו חלק אלוה ממעל. ויד את פניו בשביל התחת האלה יתווכח בשבילו, באשר אלוהות שבין נפשו לבוש ובשר כמוב, לא יפחידו פחדו לא יוכל לצל כל תרנתם בלי אימא ופחד. וילדים לו שאלוהים לא יאהב בימי אנוש, היינו שלא בקש האדם ודק, כפי גדולת הנאבד של רב מכוח האדם. טוב, הקשה מזה עצמו עם האדם, כי לא נהיה גדול ורב, אינו רק אל האדם אל האלוהים, מה שחלק לו וכו'. טוב, אני אסביר. בוא נראה, אם לא כדעת איוב, כמה שורות קדימה, שימצא על התנות ועליות שאנשו העניינים שאינה בידם ובחירתו, גם ברבה שבחינם יפה. אז קודם, אתה יודע, בוא נלך עוד טיפה עד סוף המענה, עד שפגיע המענה השנייה, ואני אסביר את כל דברי שלי. גם ביום שבחינם מצונן מה שהשם העלים זרם בני אדם ולא יודעים איך חצתם אשר יבוא בעבורם לפקוד בשבת פשעם. והרדיעו עודות שמועד בחלום וחזון שעל ידי חלמות יזיעה ויזיעה לעוד יזיעה לדעת עבודם. עצות זה גם יודעים על ידי חולאי ביסורים כבר דברים כבר השם במו את האדם להשיבו מדרכו וחיה. זה אמרתי לכם במשך השנה והשנה הקודמת בערך 19 פעם. אם אני מגזים בשמונה זה לא, זה עדיין זה נכון. אמרתי לכם זה כמה פעם. דבר הזה שאיוב אומר, שהמלבים אומר בשם איוב את הנכון או שבשם אליהו, אמרתי לכם הרבה פעמים יותר קרוב לזה. וזה מתחלק פה לשני דברים. דבר ראשון הוא עונה לי איוב על מה שאיוב כל הזמן אמר, למה אלוהים לא בא לדבר איתי. במילים האלה אמרתי לכם את זה במשך השנה כמה פעמים. אני אומר עוד פעם עכשיו. גם כל הספר מיילה למה אלוהים לא מדבר איתי. אני אומר מה, זה לא חוכמה, הוא נמצא שם בשמיים. מדי פעם יש כאן מוריד פקודות, מעניש, מביא וזה. בוא נדבר, כמו בן אדם, נראה מה קורה, זה לא פייר. זאת אומרת, איזה משפט זה שאני מסכן, לא יודע מה רוצים ממני, כל מה חוטף רק מכות, ואף אחד לא מוכן לדבר איתי, אז איזה מין עולם אלוהים בראש לא מוכן לדבר איתנו. בסדר, עד כאן טענת יום. התשובה של אליהו זה שתיים. אחד, הוא אומר לך, יודע מה, בסדר, אלוהים למעלה, אני אדבר איתך במקומו. זאת אומרת, אני אציג של אלוהים, בוא דבר איתי, נראה אותך. בסדר, זו התשובה הראשונה שלו. זאת אומרת, בסדר, אתה אומר שאלוהים חכם וחלשים, בסדר, אני כמוך, בוא נראה אותך. בסדר, אבל עכשיו מסביר לו שזה לא כמו שאני עושה איזה מכות בגינה, כן, בוא נראה אותך נגדי, אלא זה הנקודה, שבאמת, כן, כן, הגנון נמצא פה, כן, בתוך המגירה. מה? מה איך אתה עושה? אבא שלו. מה, זה אבא של רב אלי? של רב מה?
אבא
יאיר. יאיר?
אבא
יאיר. אה, זה אני חושבתי שהיא מחפש את הגנון, ממש. היא הגנון פה. טוב. בקיטור, מה? מה זה הגנון? התכוונתי לרמה שלכם, אולי הבנתי. רציתי שישב בצד שלא במקרה תוריד, ירד הרמה שלך. תרד פה עם ילדים יותר קטנים, אז לא בסדר. תמיד צועקים על אלה שבאים, אתם יודעים איזה? זה בצבא, במילואים, תמיד צועקים על אלה שכן באים. אלה שלא באים, אומרים, למה לא כולם, למה לא באים? אבל מי צועקים? אלה שכן באים, לא יודעים. פה, אלה שנשארו, אלה צועקים, זה קלאסיקה. טוב, נענינו. אז הטענה שלו היא דבר ראשון, זה לא סתם טענה שהנה בוא תראה אותך נגדי, אלא הנקודה היא שבאמת השם חלק מחוכמתו לאדם על פי הידיעות העליונות, וממילא את כל התשובות יש לי, אני אליהו, והתשובות האלה זה באמת התשובות של השם. זאת אומרת, זה לא כמו שאתה אומר שהשם נשאר בשמיים ולא חלק מחוכמתו לאדם, אלא ודאי הוא חלק מחוכמתו לאדם, וזה על ידי הידיעות הנטועות בנפש. זאת אומרת, על ידי יסודות החוכמה ששתולים בנפש כל האדם, יש לו יכולת לתת את כל התשובות בעולם.
מה כל יסודות חוכמה?
מה?
מה כל יסודות חוכמה?
יסודות חוכמה זה הידיעות בנפש, כמו שאמרת, יש דברים שטבועים בך. העקרונות טבועות בך, למשל, דמה. דוגמה קטנה שנתנו שהחלק יותר קטן מהשלט. זה לא טוב בך, זה יסודות החוכמה, הם נטועים בך, אתה לא צריך ללמוד אותם. אז יסודות כל החוכמה נטועים בך, צריך לגלות אותם מצד עצמך, צריך להתחבר לנשמה ולגלות אותם, אבל יש לך יכולת לדעת את הכל, או לפחות כל מה שצריך בשביל לחיות בעולם של נשים. גם מה שאתה לא יכול לדעת, כי מה שאתה לא צריך אותו, זה ההגדרה. זה מה שאמרנו הרבה פעמים, אין לך איזשהו בא בטרוניה עם בריאותיו. זאת אומרת, כדי לפתור את הבעיה שלך, איוב, יש לך מספיק אינפורמציה. בסדר? זה מה שהוא מסביר. איוב כבר אומר, אין לי אינפורמציה, זה לא חוכמה, זרקו אותי לים, לא אמרו לי כלום. הוא אומר, יש לך אינפורמציה, דרך הידיעה. אם היית מתעמק פנימה, היית מוצא את כל התשובות. בסדר?
יש תשובה לכל, כי...
לכל דבר יש תשובה.
לא בטוח שיגיד את אותה.
בסדר, אז תתאמץ, אבל יש לך פוטנציאל. הרי איוב אמר, זה לא פיר, השם בשמיים, אני פה, אז הוא לא מדבר איתי. הוא אומר, א', הוא נותן לך את היכולת לדעת הכל. בסדר? ב', וזה ההמשך שהוא לא מדבר איתי, הוא אומר, כן מדבר איתך. וזה אמרת לכם בטוח, מישהו, שתזכרו עכשיו. הוא כן מדבר איתך כל הזמן. איך השם מדבר, מה זה דבר השם? החיים זה דבר השם. השם מדבר או בחלומות, או בחזיונות, או בניסיונות. כל דבר שקורה לך זה ניסיון, מה השם, אם אני יודע, נפל לך הטלפון, השם רוצה להגיד לך משהו, אל תפסיק לדבר כך הרבה. עכשיו, נכון שצריך לדעת לפתור את המעשית, תגיד לי, אתה, יש לך בעיה רוחנית, דפשית, או כולם ביחד?
הכל.
מה אתה עושה? מי? לא יודע, אתה עושה כזה דברים, כמו מוזרות. חשבתי, אולי אני אשרק. זה כאילו. תרגיש שנעלה את הרמה קצת. טוב, יאללה, ימינו. בקיצור, למעשה השם מדבר עם האדם כל הזמן. איך השם מדבר עם האדם? החיים זה דבר השם. כל דבר שקורה לך בחיים, כל דבר שאתה חושב, כל דבר שאתה רואה, כל דבר שאתה חולם, כל דבר שאתה מרגיש, זה למעשה דבר השם. אז הטענה הראשונה שאומר אליהו לאיוב, כדי לענות על הטענות של איוב, מתחלקת לשתיים. אחד, השם נתן לך את כל היכולת וזה את הכל לא כמו שאתה אומר. ב' אתה שואל למה השם לא מדבר איתה תשובה, מדבר איתך כל הזמן. תסתכל על החיים שלך, זה דבר השם.
אמרתי, מה זה
הרגשות שזה
דבר השם? אני
הרבה לשבת בנקה שלו,
זה דבר השם.
השם אומר לך, יש יצר רע בעולם. תתגבר. זה שבא לך, זה אומר עכשיו, יש לך יצר רע, תתגבר עליו, כן? זה סוג של הבנה, זה, הרי הסברתי לכם את זה, מה זה השם? השם מופיע בעולם, נכון? כל דבר שקורה, זה הופעה אלוהית, זה מה שהוא אומר, בסך הכל מה שלמדנו אלף פעם ביר. נכון? זה מה שהוא מסביר לו, שהכל זה דבר השם, השם מופיע בכל דבר. כמו שלמדנו, אז ממילא, מה דבר השם לא מדבר? השם מדבר כל הזמן, כי כל מה שקורה זה דבר השם. והרי הסברתי לכם, וידבר השם על משה למור, הסברתי לכם את זה 8 פעמים, נכון? אז זה נכון שזה נבואה, אבל כל, גם שיש פה שולחן, זה סוג של דבר השם. אז זה דבר השם ברמה יותר בסיסית, יותר פחות מובנת. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, ברור? אז זה מה שאומר לו אליהו בטענה הראשונה. זאת אומרת, כל הטענות שלך המוסריות לא נכונות, כי א' אתה יכול לדעת הכל, ב' השם דבר איתך כל הזמן. הלאה.
לפי זה, איך באמת אתה יודע מתי אתה, איזה דבר השם הוא הנכון ולפי מה
לפי... דבר השם תמיד נכון, לכן אתה מבין אותו נכון.
כן, לפי איך אתה טלפון.
זה לא חושב שקשור על נושא עכשיו.
אתה יכול להגיד אבל...
אתה אמור כל דבר שקורה לך בחיים, זה אומר לך משהו. אתה מסכים לעיקרון הזה? אתה אומר, תן לי את המפתח, הלוואי שהיה לי. על עצמי בקושי אולי אני יודע לפעמים, עליך בטח אני לא יודע, אולי הרי הקדוש יכול לתת לך ספר מפתחות, אומר, אם ראית חתול שחור, אז סימן שאתה פושע, וכו'. אז אני סתם עושה צחוק מזה, כן, אבל הרעיון זה שאני לא חושב, לצערי אני לא מסוגל לתת לך את המפתחות, אני חושב שחלק מהדברים אתה מרגיש בעצמו, את הדברים המוסריים בטח אתה מרגיש בעצמו.
גם לא תשובה כל כך ככה.
לא, כי זה לא כל התשובה כמו שמת לב. זה רק תשובה לשאלה האם השם עזב את העולם. הוא אומר, השם לא עזב את העולם, השם נתן לך עכשיו את כל האינפורמציה, אבל נתן לך גם את הכלים לדעת אותה. הכלים האלה צריך לעבוד בשבילהם, כמו שאני אליהו עבדתי, כמו שעכשיו אני אראה לך את התשובות. אתה במקום ללכת לילל כל הזמן לרעים, היית חושב או לומד תורה או לא יודע מה, והיית מגיע לתשובות. חלק מהבחירה החופשית של האדם זה גם ללמוד את היכולת להבין את האידאות האלה, את העקרונות האלוהים. זה חלק מהבחירה החושבית. כמו שיש אדם בחירה חושבית מוסרית, יש לו בחירה חושבית שכלית. הבנת?
כן, אבל בסופו של דבר, במציאות עצמה, אם בן אדם אחד מגיע לזה מבין 8 מיליון, אז...
יש גם בן אדם אחד שנהיה מוסרי בין 8 מיליון, הרוב בעצם בתלונים. אתה מסוגל להגיע לכל ההבנות שצריך להבין באופן מוסרי את החיים שלך. זה הנחת עבודה פה, זה מה שהוא אומר לי. ואם אתה לא מגיע לזה ויש לך קושיות על השם, סימן שלא עבדת מספיק. אם אתה טיפש, אז מי יהיה לך קושיות על השם, אתה מבין? את מי שכל כך טיפש שאין לו קושיות על השם, אז אם אלה גם אין לו את ההבנה. מי שיש, אם אתה מספיק חכם בשביל לשאול את השאלות, אתה מספיק חכם גם לענות על התשובות, אתה מבין? אז תגיד לי שיש אנשים שאין להם שאלות, שהם טיפשים, נכון? אבל להם אין גם שאלות. הבנת? טוב, המענה השנייה.
אז אתה יודע מתי שיתר, שאתה מתגבר
יותר מתי שאומרים לך לגנוב, כנראה זה יצר, אז צריך להתגבר עליו. איך אני יודע? גם זה שאפשר לגנוב זה דבר השם, אז צריך להתגבר. הדבר השם זה שיתגבר על זה.
או דבר השם זה לגנוב?
לא, דבר השם זה להתגבר על זה, כי יש לי שכל, ואני אומר, זה השם להגיד לגנוב. הבנת? במעלה השנייה התווכחת על שני דברים. א', על שר ירה את אבן פנימה, לוקח מסורי הצלפי שהשפט האישי לא יצא מסר בצדיק, רק שמסר את הנגב ביד המערכה. ביסוד דעתו שאחר שאי אפשר לייחס לשם לא עוול וחסרון יכולת, שיתקשר הצדיק בחינם הוא עוול וחסרון יכולת. זה הקושייה הראשונה מהתחלת הספר. על כן שלא מאיתו יצא זה אחראית המושל אשר מינה על הגעת העולם להנהיג על פי סדרת טבע. הרי השיטה שאיוב פיתח זה שהשם עזב את העולם והכל עובד לפי הטבע, נכון? הוא אומר, תראה, השיטה שלך הזאת, חוץ מזה שבאופן עקרוני אמרתי לך בהתחלה שאתה לא יכול ללכת עם החוש נגד השכל, גם באופן נקודתי השיטה הזאת לא הגיונית, בסדר? זאת אומרת, למה השיטה של איוב גם באופן נקודתי, לא רק באופן עקרוני, אלא גם באופן נקודתי, שיטה לא חכמה, בסדר? מה הייתה השיטה של איוב? שזה לא יקרה עוול, אשר לפי הנהגה הטבעית בסדר העולם היפסד, יחויב שיפסדו אישי מן המציאות. זאת אומרת, הטבע אומר שאנשים נולדים ומתים, יש טוב ויש רע. אף שיפסד כדור הארץ בכלל, אם זה רע בהרציות העולם, שארץ אך כרגיז חול במערכה, כמו שקיברנו כל זה באוף, הפתיחה למעני איוב החמישית. זה לא למדנו אותו, כי למדנו רק את ההקדמה. אבל איוב כנראה אמר את זה באמצע. זאת אומרת, הטענה של איוב הייתה שזה לא עושה שם רשע, פשוט השם לא מנהל את העולם הזה, זה כמו גדיר רבק, ואז אמרתי לכם בהתחלת הפסיעור הראשון, זה לא סורק כל כך רע, כי אנחנו אומרים אותו דבר על הפרות ואין לנו בעיה עם זה, נכון? מה בא להגיד לבני אדם, נכון? יופי. מה אמר התשובה? אז זה המשיל למשל, שזה דומה כמו שמי שירצה ללמד זכות על שר שעושה עוול לנדיב מדי אבו שלא משפט. יש שר שעושה משהו רע למישהו שלא מגיע לו. אז הוא אומר לצדיקו שלא עסקים רק לרע הנדיב הזה הפרטי, רק שאני לא מתנהג עם כולם. יש כולם ככה גבים בעיניו. אז ממילא, זה למה הוא לא יעשה את זה גבים זוכת? הוא אומר לו, תראה, זה דוגמה, יש שר, נגיד מלך, שמעניש מישהו שלא מגיע לו, למרות שהוא עשה הרבה דברים טובים. תראה, הוא מעניש את כולם, כולם לא מעניינים אותו, אז הוא לא מעניש גם אותו, וזו התשובה. הוא אומר, זו התשובה, ואתה עשית בלרשת את הגדול. מה עשית מזה מהשם? שהוא מתנהג לכולם, כמו מקקים ולא מעניינים אותו. זו התשובה שלך, מה הרווחת בזה? שעשית את השם רשע עוד יותר גדול. קודם אמרת השם צדיק ורע לו, זאת אומרת, לא בזה הוא מתנהג באופן יפה. אבל אני איוב, הוא עושה לי רע, אז השם לא בסדר. מה התשובה של כולם הוא עושה רע? זה תשובה.
הוא עושה
לך
רע, לא אכפת לו.
זה גרוע מאוד. שהוא מתנהג, הוא כולם מקקים בשביל הוא דורך על כולם.
על המקקים זה מובן.
לא, זה מה שהוא אומר לו, גם המקקים זה לא מובן. זה באמת לא הגיע. הוא אומר עוד פעם, השם הוא צדיק, נכון? זה הנחת עבודה. אז הוא אומר, אבל יש לי בעיה, אני צדיק והוא עושה לי רע. אז הוא אומר, תשובה לכולם הוא עושה רע. זו התשובה של איוב. אומר, זה מין תשובה. אז זה יותר גרוע, איזה מין צדיק זה שלא אכפת לו, איזה מין אלוהים זה, זה הרבה יותר גרוע. הרבה יותר מוסרי, לכולם עושה טוב ולאיוב רע עושה רע. נכון? אז נגיד אחד ממיליארד הוא עושה לא רע, אז באמת קושיה גדולה על השם. מה התשובה? שלכולם הוא עושה רע.
למה זה או עושה רע או עושה טוב? למה אין בעיה?
כי זה הכי, הדבר הכי רע זה שהשם לא מתייחס אליך בכלל. אתה היית מצפה שיהיה צדיק וטוב לרשע ורע, זה הנחת עבודה. השלמות אומרת שאדם מקבל שכר על מעשיו הטובים ועונש על מעשיו הרעים. זה הגדרת השלמות, אתה מסכים? אתה אומר, למה שהשלמות הזאת עובדת על המון אנשים, אבל אצל חלק היא לא עובדת? לא עובדת על אף אחד, אז השם, לתוך העניין, חסר לגמרי, כי הוא לא עובד לך לפי העיקרון של השלמות. מבין?
הרב,
והטענה
הזאת
בפני
עצמה, בלי קשר לאיוב.
כן, אבל זו הייתה הטענה של איוב. הטענה של איוב הייתה, המסקנה של איוב, לא הטענה. הטענה של איוב הייתה צדיק ורע לרשע וטוב. המסקנה, אלוהים לא משגיח.
אתה אומר זה מסריג
משל
התשובה, כי
זה
רק
מגדיל את השאלה.
אבל עדיין, כטענה של
הרבה
אנשים
היום,
איך אפשר
להגיד... כי הם, אין להם הנחת עבודה שהשם צדיק, כי אין להם השם בכלל. לכן זה בכלל לא המקרה פה. המקרה פה מדובר על אנשים שהם מספיק אינטליגנטים, זה מה שמעת לכם בהתחלה. הפילוסופים הם מספיק אינטליגנטים להבין שיש אלוהים בעולם. אז אם יש אלוהים, יש להם קושיות על אלוהים. אבל אלה שאתה מדבר עליהם, הם לא מספיק אינטליגנטים להבין שיוכיחו באופן לוגי, מחשבתי, פילוסופי, שיש אלוהים.
אז גם אם יש אלוהים,
נקרא לשלוח,
הוא קורא
לזה
סיבה, לא יודע מה משנה.
כן, אז...
הוא יגיד, לא אכפת, לא מתעסק פה בכלל.
כי הם לא מבינים בכלל מה זה אלוהים. זאת אומרת, אני חושב שזה הסימוס בשיעור הארוך של יחס למושג אלוהי, להסביר שמה שאומרים אלוהים זה לא אלוהים, זה בן אדם משופר. אם יש בן אדם משופר, זה הגיוני שיש בן אדם כזה שאומר אותו המקקים, אבל אלוהים זה לא הגיוני. אתה מבין? זאת אומרת, האלוהים שלהם זה לא אלוהים, זאת התשובה. אז ממילא הם יכולים על זה להגיד כל דבר, אתה מבין?
והאלוהים שלנו בכלל שאנחנו אומרים מהו, אז הוא חייב להתעסק עם פה, שכדי להסבר מה זה אלוהים, זה כמו שאתה...
לא הבנתי, מה אתה אומר?
וההסבר שאנחנו אומרים מה זה אלוהים באמת, לא מה שאנשים חושבים, זה חייב להתעסק עם
המציאות. נכון, אז אני אומר עוד פעם, אתה, אם הנחת עבודה שלך שאלוהים זה לא אלוהים, אז אתה יכול להלביש עליו כל מה שאתה רוצה. אז ממילא זה לא קשור בכלל לחושב שלנו, הלאה. אז זה הצורה הראשונה. שנית, השאלה אותה, נותן משפט נגד, השאלה למה נאמה נשתר השם מתכת בגלוי לני כל, אז זה אמר שהשם הכיל לנצים שחתים, והוא יודע מה עושים. מפני עונשו אין חושך ששם מסתירו, ולא יש לשאול שאלות לאדם שעובדת נסתר ודרך ניסי, למד השם איזה דוחני אני שם. ומותו רצה לנשם בסתר, כדי שספקו עם באונש מיני הזה מכל הבחירה, לפעמים הם שלוחי... כן. אז עכשיו, למעשה הטענה הראשונה שלו הייתה על צדיק, ורע לו. הטענה שיש לו זה על רשע וטוב לו, נכון? על רשע וטוב לו, אחת הטענות של איוב הייתה, אם אתם זוכרים, למה השם לא מעניש את הצדיקים שאף אחד לא רואה אותם, נכון?
את הרשעים.
מה?
השם לא מעניש את הרשעים.
למה השם לא מעניש את הרשעים, אלה שנמצאים בכל מיני חורים במדברות. אז אומר לו איוב, רגע, למה שהוא יעניש אותם? בוא נחשוב רגע. מה הבעיה? אם הבעיה שלך זה שלא יקבלו את מה שמגיע להם, אז השם מטפל בהם מתי שהוא רוצה, מה אכפת? אתה שמספיק לך מטפל בהם או אחרי שהם מותו, אחרי שהם מותו, או שהוא כן מטפל בהם ואתה לא יודע, נכון? ואם השאלה שלך היא שאלה מבחינת מוסרית שאתה רואה, אז עכשיו הוא עונה לו את התשובה של מי שכבר ראינו את התשובה הזאת, והיא ש... מה יהיה פה? אז התשובה שלו זה שלפעמים, תראו, התשובה של צופר, אני לא יודע מי זה היה שם, שדחינו אותה, הייתה שצריך את זה בשביל הבחירה, זוכרים? עכשיו גם אליהו אומר שצריך את זה בשביל הבחירה, הוא אומר זה לא התשובה היחידה, הוא אומר, א' יכול להיות שצריך את זה בשביל הבחירה, בית, יש פה סברה אחרת שאנחנו נראות את התכף בהמשך, וזה שהשם משתמש בכל דבר בעולם, אלא משתמש ברשעים שלא יש רשעים אחרים. זאת אומרת, מה דעיה למעשה? עוד פעם, את השאלה, שמי יותר זה חיישות, את השאלה הוא עוקר בזה שהוא אומר, מה הייתה הבעיה של איוב למעשה? למה שהוא יש רשעים? בוא נגיד את זה אחרת. למה הוא צריך להיש רשעים כמו שאתה חושב שצריך להניש אותם? הוא אומר, למה הרשעים האלה? הם טענו כל הזמן שצריך להניש את הרשעים של הבחירה, נכון? ואז יבוא אמר להם, יש לי הבחירה שהם ניסים אלה שאף אחד לא רואה, נכון? הוא אומר, מי המחץ הרב של הבחירה? אנחנו תבואי סיבות שהשם רוצה להשאיר את הרשעים. למשל, שהם יענישו אנשים אחרים. שהרשעים ירצחו רשעים אחרים, כמו אל דעטף תתפוך וסוף לתפייך יתפו, נכון? או יש לזה הרבה מקומות כאלה, שמי שעשה עבירה בשוגג, והרב בשוגג, אז הוא עולה לזה והורג אותו במזיד, כאילו, מי שהרג במזיד, אז מי שאחר עולה, ונופל אליו, הורג את זה שהרג באמת, וזה שהרג בשוגג גולה. כן, אז שם הוא מוצא את כזה, מגלגלים זכות על חייו, זכאי בחובה את החייו, אז הוא משל את הרשם, שגל איזה חובה, מה הבעיה? בקיצור, במילים אחרות, למה אתה צריך עכשיו להחליט איך השם יעניש את הרשם, איך לא יעניש את הרשם? זה לא בעיה שלך, מה אכפת לך אתה? הבנת את התשובה המעצבנת, אבל התשובה נכונה. הסיבה שהיה יכול לענות איוב לרעים, כי הם נתנו לו סיבה שלכאורה לא יכול להיות אחרת. זאת אומרת, השם צריך את הרשעים של הבחירה החופשית, אם אין לך להיות רשעים. אבל הוא צריך את הרשעים שלא צריך את הרשעים. הוא אומר לו, מה הבעיה שלך? מה דעים לך מה עושה עם הרשעים? אם הבעיה שלך זה צדיק, זה רשע וטוב לו, אז השם יטפל בהם מתי שהוא רוצה. אם הוא מספיק חזק לשיטתך לברוא אותם, מספיק חזק גם להניש אותם, נכון? אז מה הבעיה? מה אתה בכלל? מה זה עניין לך בכלל? הבעיה שלך זה אתה, נכון? אתה טיפלתי בך. הלאה, בוא נמשיך.
אני יכול להגיד לו אותו דבר גם עליו. אם הוא אומר כבר מאיפה אתה יודע שבעצם זה צריך טיפול ברע, אני יכול להגיד לו מאיפה אתה יודע שזה דרך טיפול בצדיק, לטובה.
כי זה משהו אחר, הסברתי לך, כי הרשעים יקבלו את מה שמגיע להם בסוף. והוא בעצמו לא בטוח שהוא יקבל את מה שמגיע לו, זה לא תשובה מספיק טובה בשבילו. כי הוא בתור צדיק, אין שום סיבה לא לתת לו את הטוב שלו עכשיו. הרשעים צריכים אותו בשביל להניש אחרים. מה הוא צריך את הצדיק להניש אותו? מה יצא לשם במרכאות אם יעניש את הצדיק לפי ההיגיון הזה?
הצדיק אחרים.
מה, להניש אותו לצדיק אחרים? מה יצא לו? נכון שבסוף נמצא איזה רעיון שבגלל לא צריך להניש, לא להניש אלא לייסר את הצדיק. נכון, זה נקרא שניסיון שזה יהיה התשובה בסוף. נכון, ובסוף התשובה תהיה באזור הזה, אבל בשלב זה אנחנו עוד לא יודעים את זה. הלאה. מענה השלישית, יצא להתווכח איתו על השאלות הגדול שאל שלו, משהו רשעים שרוצחים ושודדים, החליטו להיות בבחירה. והקרא שאלה שכה ועונש הכריח איוב שהכל בעלי בערכה, הביא לשכה ולא עונש, על זה ישיב אליו. עכשיו נתחיל, יש פה למעשה שתי רמות של התשובה, אני אגיד עכשיו את התשובה ואחרי זה נבין אותה. על זה ישיב אליו שהוא ורעב טעו בזה, ממה שחשבו שהשכה ועונש הוא דבר זולת המעשה. וידמו שעצם ציווה על אדם והזהיר אותו מעשים ידועים לפני צורתו כמלך שסובר מזהיר לעבדיו שעובד עבודה יגיד לו אבנים. בואו נגלך קדימה נראה עד איפה. וכל זה טעות שהשם לא יתפלל מעשה בני אדם ואין צורך לעבודתם ומרים לא יפעל כשו שום השתנות כי הוא דומה שרופא המצווה את החולה. למדנו את זה כמה פעמים במשך השנה ולא רק איתי, וזה יש מה שנקרא מוסר או שכר ועונש טבעיים ושכר ועונש השגחיים. זוכרים את החילוק הזה? או הסכמים. שאנשים בטעות חושבים כמו שחשבו הרעים ואיוב, שהשכר ועונש הם הסכמיים, כלומר, שמי שעושה רע, אז השם עכשיו מרביץ לו. זה שכר ועונש הסכמי. כי מי שעושה רע, השם יכול גם זה להרוג אותו וגם להוריד אותו אוזן, בדיוק באותו כסף, נכון? זה נקרא שכר ועונש הסכמיים. מה זאת אומרת? אתה עושה עבירה, אבל אין קשר בין העונש בין העבירה. לעומת זה מה האמת? שהשכר ועונש, כמו שלמדנו באמת הרבה פעמים שנה שעברה, ולא רק איתי למדתם את זה, שהשכר ועונש באמת הם טבעיים. מה זה אומר שכר ועונש טבעיים? מי שמכניס את היד לאש, אז הוא נשרף. מי יעניש אותו? הוא בעצמו, שיכניס את היד לאש. אז הוא אומר, תראה, טעות ראשונה שלך ושל הרעים זה, שאתם הבנתם את מעשה השם של כל מה שקורה לרשע, או הפוך, כל מה שקורה לצדיק, בתור איזשהו הסכמה אלוהית שהיא מחוץ למציאות. והאמת היא שאדם מביא את עצמו את הכל, גם את הטוב וגם את הרע, את הרשעים מביאים עצמם רע, והטובים מביאים עצמם טוב. עכשיו תכף נראה בהמשך שיש קושיה, אז איך לצדיק יש רע, נכון? בסדר, נגיע לזה. אבל דבר ראשון, תבין שאתה עשית שאלות על השם, תבין עוד פעם, זה כל הזמן התחלה טובה. כל הזמן השאלות היו על השם. למה השם עושה לנו, הוא ככה ועושה לנו, הוא ככה ועושה לנו, הוא ככה ועושה לנו, וזה לא השם עושה, זה הבן אדם עושה בעצמו. השם לצורך העניין נתן לאדם את הבחירה החופשית, כמו שלמדנו בשיעור ידיעה ובחירה בהתחלת השנה הזאת. זה דומה מאוד למה שלמדנו שם. השם עושה לך בחירה חופשית וכו'. למעשה, אישה בגלל שהשם לא עושה כלום, והכל אתה עושה. אז כיוון שהכל אתה עושה, אז עם אלה זה לא שהשם עכשיו מעניש אותך בתור צדיק. משהו במעשיך בתור צדיק גרם לך שיקרה. גרם מעשיו של הרשם, גרם לך שיקרה אחרת. לפעמים הדבר הזה גורם לטובה לצורך העניין, כי עכשיו הרשע הזה הוא צריך אותו, כמו שאמרנו בשיעור השגחה, בשביל שהוא יזכה בלוטו, כמו שאמרתי לכם בשיעור השגחה, זוכרים? מה יותר טוב, שצדיק יזכה בלוטו או שרשע יזכה בלוטו?
שרשע.
שרשע, למה?
עכשיו
תזו את הכסף, כולם יענו מזה. הצדיק מה יעשה עם זה? הוא ישים בבנק לילדים שלו, יתרום לזה ישיבה חסרת ערך, נכון? הרשע אשר יקנה מכוניות, ילך לפאבים, יזה, אז כמה אנשים יענו מהכסף של הרשע? חצי מדינה תהנה מהמיליארדים שלו, נכון? כולם יענו מזה, והצדיק הזה בסוף אף אחד לא יענה מזה כלום. אז מי יותר טוב לתת לנו את הצדיק או לרשע? זה לא צריך עכשיו. אצל מי השם ייתן את הכסף? לצדיק או לרשע? בראש של הרשע. שודה לרשע, כל העולם נהנה מזה, שודה לצדיק, אז זה, אתה מבין, הקדוש הזה ישר לשמור את הכסף בבנק. מי נהנה מזה? בנק הפועלים.
צדיק לא נותן את זה,
מה?
צדיק נותן את זה.
כן, חומש. מה עושה עם השאר? שובר לילדים שלו.
אין הכל.
מה פתאום? אסור לתת יותר מחומש. אסור לתת יותר מחומש.
מה?
אסור לתת יותר מחומש.
מה זה אסור?
אסור! זה איסור, נכון שזה יוצאים מהכלל, אבל יוצאים מהכלל הם לא פשוטים כמו שאתה חושב. אסור לתת את כל הכסף הזה. זה כזה משדל חומש. אסור. חוץ זה ייתן לזה צדקה, אז מה יקבלו את כמה זקנות נבחיות? כל החבר'ה יענו, מה? זה לא חייב להיות ככה. רק אומר שלפעמים החשבון הוא לא חשבון רק של השלב הראשון. החשבון הוא כל מה שגלגולים שיצאו מהדבר. אתם מבינים? לכן לפעמים שווה לתת, שווה רשע מרוויח משהו קטן מאוד, ואחרי זה כל העולם נהנה מזה. אתם מבינים? יכול להיות. טוב, אז הטענה הראשונה שלו זה שבאופן עקרוני אתה לא מבין איך השכר והעונש עובדים. השכר והעונש עובדים באופן טבעי ולא באופן הסכמי. עכשיו בוא נמשיך הלאה ונגיע לתשובה ממש, זה תשובת התשובה ממש. כן. וכמו שהכינה, כן. וכן השכר והעונש על מעשה אדם נקשר עם מעשיו עצמם, שאיש המונע את עבודתיו ושלושיו יהיה בריא. והרדף את הנוגע בשר יחלה ויוכח במחובים. והקיבוץ המדיני, עכשיו הגענו לנקודה שהיא קשורה לאיוב, וזו התשובה לאיוב. אני אגיד לכם את זה בצורה פראית אחרי זה. ואחרי זה אנחנו, אני אראה לכם קודם את התשובה אחרי זה נראה דיופים, בסדר? אז א', התשובה בסוף זה שאיוב בכלל לא קיבל שום עונש, זה היה ניסיון. ניסיון ועונש זה לא אותו דבר בכלל, זאת אומרת, צריך להבדיל בין רע לבין איסורים, זאת התשובה. איסורים זה לא רע. רע זה משהו שיש לו ערך נצחי. איסורים זה דבר שלפעמים הם רע, שיש להם ערך נצחי, למשל מי שיורד לגיהנום לתמיד, אם יש דבר כזה בכלל, או מי שהאיסורים שלו לא מביאים שום תועלת, אז זה רע נצחי. אבל איסורים מצד עצמם, אם התוצאה שלהם היא חיובית, אז זה לא רע בכלל. הגדרה של הרע הוא מה שיש בו נזק קבוע ונצחי. ואיסורים זה באמת דבר לא נעים, אבל לא נעים זה לא בהכרח רע. זה דבר ראשון.
הגדרה, ההבדל הוא בהגדרה מה זה רע וטוב?
כן. רע, איסורים. הבעיה של איוב זה שהיה לו איסורים, לא שהיה לו רע. הוא חשב שרע לו. אבל אמרנו כבר שזה שהוא חשב שרע לו, זאת אומרת שהבנים שלו מתו למשל דוגמה של רע. זה לא איסורים, זה רע. כי זה רע נצחי, הבנים שלו מתו לתמיד. מתו לתמיד, נכון? עכשיו, כבר ענינו לו שזה חשב שזה בנים שלך מתו, הוא חשב שבגלל זה אין אלוהים, זה כבר יש לך בעיה שאתה לא מבין שהשכל יותר חזק מהחוש. חוץ מזה אתה תראה שכל האיסורים שלך, כמו שאנחנו נראה בסוף הסיפור, זה בכלל היה איסורים ולא רע. ההוכחה זה שבסוף שום דבר לא קרה, וכל הסיבה, זה משהו, אילו מגלה לו שכל הסיבה לאיסוריו, לא לעונשו, לא היה לו שום עונש, כל הסיבה לאיסוריו הייתה ניסיון. ניסיון זה מצב שבו אדם יכול לשפר את עצמו. זה הגדרה של ניסיון. עכשיו רגע, אל תשאלו שאלות. עכשיו, בכל אופן, למה הניסיון בא לאיוב בדרך של איסורים? תבינו מה אני שואל. עכשיו אני מדייק במה שאני שואל, תבינו. תגיד שהניסיון יבוא לאיוב לא בדרך של איסורים, שיבוא בדרך של מחשבתי. כי איוב באמת יש לו עבירה במרכאות. הוא לא רשע חסך להיות כמו שאמרו הרעים הראשונים. יש נקודה שבה הוא לא שלם. אם הוא היה שלם בכל, באמת הניסיון לא היה בא לידי איסורים, או שבכלל לא היה צריך ניסיון. הכיוון שיש נקודת חיסרון, ממילא בא ניסיון, והניסיון הזה עד יכול לבוא על ידי איסורים. עוד פעם תבין את הנקודה. מי שצדיק גמור, וגם אין לו שום חסרונות, ותכף נבין מה החיסרון שלו, אבל נבין את הנקודה, אז ממילא באמת לא יקרה לו שום דבר. אם יש דבר כזה בכלל. לא איסורים ולא שום דבר. אלא יכול להיות אדם שהוא צדיק גמור, כמו איוב, אבל יש נקודה שהוא צריך לשפר. זאת אומרת שהוא לא משפר אותה באופן טבעי. למרות שהוא צדיק גמור. ממילא שם יכול עכשיו וצריך לבוא לו ניסיון. הניסיון יכול לבוא בכמה דרכים, יכול לבוא דרך של איסורים, יכול לבוא לא של איסורים, נקרא שאיוב בא בדרך של איסורים. עכשיו, מה הבעיה של איוב שבגללה היה צריך חיסרון, וזה הנקודה שלא הבין בצדיקותו, אני אגיד את זה כזה, קודם בצורה פראית, אחרי אני אסביר. הבעיה של איוב זה שהוא חרדי, זאת הבעיה של איוב. איוב חרדי, בגלל זה יש לו ניסיון. אני לא צוחק עכשיו, זו התשובה. התשובה שאיוב חרדי, תראו את זה כתוב בפנים, בחוץ מהמילה חרדי, כי המגני לא הכיר את המושג הזה. הבעיה של איוב הרי יש לי איזשהו חרדי. הבעיה שלי לא זה שהוא צדיק פרטי ולא כללי. זאת הבעיה שלו. את הוא תופס את עבודת השם בתור עבודת השם הפרטי. הוא באמת צדיק גמור, זה הנקודה שלו. הוא צדיק גמור באמת, לא עושה שום עבירה. הוא רק לא עושה צדקות, עושה את כל המצוות עושה ולא עושה של התורה, פלוס מינוס, אני לא יודע. כן, הוא עושה את הכל. אבל, זו התשובה, עכשיו אני אגיד את המילים, אחרי זה נראה. הוא אומר, תראה, אתה מתלונן למה באו שודדים לכבוש, ושדדו את כל מה שהרוג את הילדים שלך, אני לא יודע מה הם עושים, נכון? אנחנו ככה בכסף, למה לא אימנת גדוד של רודפי שודדים? התשובה מתחילה קודם מעיקרון שהרמב"ם אומר. העיקרון שהרמב"ם אומר זה שלמעשה כל הרעות שבאות לאדם הן באות בגלל עצמו. שזו התשובה שאמרנו קודם, הכל טבעי. זה הכל טבעי ולא הסכמי. אז כל הרעות שאדם מביא לעצמו זה ברור, אדם אוכל זבל ונהיה חולה, או אני יודע מה, אדם קופץ מהגג ומת, זה ברור. תגיד, מה אני אעשה עם כל המחלות שיש בעולם? מה אני אעשה עם כל הרוצחים, גנבים, שודדים, מחבלים שיש? תשובה, השם נתן ביד האדם את היכולת להתאגד בצורה כללית, נכון? הוא אומר, תמיד הטובים יותר מהרעים. שים לב. במדינת ישראל יש יותר שיטורים אנשים רעים, נכון? אז למה? טובים במובן הפשוט של המילה, הכוונה, לא רוצחים, גנבים, שודדים. אנשים נורמליים שהולכים באופן כללי לפי החוק, יש יותר, נכון? אז למה יש גנבים שודדים? כי אתה מאכפת לך. אם באמת זה היה בורר לך בלב, זה הדבר הכי שמעניין לך בעולם, אז כל מכינת בני דוד, אתה מסתובב ברחובות רמלה ותופסת סוחרי סמים ומסגרות הרגשה או יורה בהם, נכון? או מרביצה להם, נכון? אם זה באמת היה חשוב לך, אז היית עכשיו מגייס את כל האנשים, והיית עכשיו הולך לטפל בפשיעה, היית מסתובב עכשיו בפעמים, כל מי שהיה מוטי סכין, היית מביא משטרה, לא יודע מה, היית עכשיו מוכרח עלה בראש. כל החבר'ה, מאחר שמרים, מתנפלים עליו, קושרים אותו, מביאים אותו למשטרה, נכון? אז למה אתה לא עושה? זה כזה לא מעניין אותך. לא מעניין אותך, אז מה אתה מיילד שדוקרים עכשיו את חבר שלך? לא טיפלת, אבל זה שם. אבל למה אתה כזה? כי כולנו יש לנו נקודה פרטית. זאת אומרת, אתה אומר, העיקר, אני נפשי הסתרתי, אני צדיק, טוב לי, אני גר פה אצל החבר'ה. טוב, בני דוד, אין כאלה שמוטים סכינים. מה אחרי, אכפת לי מהפאבים שם ביפו? מה אכפת לי מזה? שצריכו לך את השני, כל המשיגים, כל הערבים מזרח ירושלים שיתקרו לך את השני, נכון? אתה תעשה את השדות שלך. או לפחות בתודעה תהיה אדם כללי. איוב היה כזה עשיר, היה לו יכולת גדולה, הוא לא השתמש פה לשום דבר כללי, נכון? הוא נתן צדקה לאלמנות וזה, אבל יש רשעים בעולם שיארגים את כל החבר'ה שלו. עוד פעם, הטענה היא לא לאיוב הפרטי, תבין. זאת אומרת, הטענה היא כן לאיוב הפרטי, אבל אני לא רואה שאיוב הפרטי היה יכול עכשיו לתקן את כל העולם. אבל השאלה איפה התודעה שלך? אם התודעה שלך זה שאתה חריד, אם נפשי הצלתי, אני צדיק. איוב כבר אומר, אני צדיק, אני צדיק, אני צדיק, אתה צדיק, אז מה, יופי, אתה צדיק, נו. וזה גם את התפקיד שלך בעולם, אתה צדיק, יופי, זה התחלה. עכשיו, מה אתה עושה הלאה? עכשיו, זה מה שהסביר לו גם שכל הזמן הוא הרגיש שמשהו לא בסדר, זה הידעות ונתונות בנפש, שגם הרעים השתמשו בזה נגד איוב, אם אתה זוכר. רואי, כשאיוב אמר, פחד, פחדתי ויעטני ואשר יגורתי בא לי. הם הבינו את זה בדור שהוא רשע. ואליהו אומר, תראה, השם לא שרדתי לך ניסיון עם ישרים, כל הזמן הוא רמז לך שיש משהו לא בסדר, צריך לשפר, נכון? אז במקום להבין מה שפר, התחלת להעוד תולות על הילדים שלך. חבר'ה, זה רציני זה. אתה כל הזמן ניסית לתקן את הדברים הקטנים, מכל זה תפר דברים גדולים. אז התשובה, בוא נסכם את התשובה. התשובה אומרת כזה דבר, יש ניסיונות שהם לא קשורים באמת לצדיק ורע לראש הרטור, ואתה צודק, זה לא דבר, אתה לא רשע, אין שום בעיה, אתה לא רשע, אין לך שום בעיה. אלא הניסיון בא, אתה לא רשע, אתה צדיק, רק הניסיון בא להוציא ממך משהו שלא הוצא את הקודם, עד כאן ברור. ניסיון יכול לבוא בדרך של איסורים, איסורים מצד עצמם זה לא דבר, אין רע באיסורים, זה לא נעים, אבל זה לא רע עצמי, זה רע, הרע עצמי הוא רע שיש לו השלכות נצחיות, וגם פה השם לא מביא איסורים עד שהוא לא מודיע לאדם, הוא לא סתם מביא עליו איסורים, הוא מביא עליו איסורים, אתה שאין שם דרך אחרת, אתה אדם חרש, כל מה צועקים לו תהיה כללי לצורך העניין, והוא חרש, 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 ואילו איסורים, אז הוא מברר ונהיה כללי, מבינים? אז זה התשובה לאיוב, אז בוא נסכם את התשובה. הסיכום מתחיל מזה שכל מה שקורה בעולם זה באחריות האדם. זאת אומרת, האדם אחראי על הטוב ועל הרע. ויש בי אדם תקן את הכל. אם האדם היה שלם, אז לא היה רע בעולם בכלל. גם רע מוסרי, גם רע מדיני, מה שנקרא, גם רשעים, גם מחלות, לא היה שום דבר בעולם. כולם היו שלמים, אז לא היה שום רע בעולם. כל הרע בעולם הוא מעשה ידי אדם. אז אם אין לך בכלל טענות אל השם, כי השם נתן לך את היכולת שהכל יהיה שלם, רק אתה עכשיו קלקלת. עכשיו פרטית לגבי איוב, אז איוב עצמו, אני אומר פה, נכון, צדיק גמור. אלא גם צדיק גמור יש סיכולה שהוא צריך כל הזמן להתעלות, והשם כל הזמן מנסה לעלות אותו, ואם הוא לא שומר, שמנסה אותו, כלומר, נותן לו את הפוטנציאל להתעלות. עד כאן תשובת אליהו. מה שקורה בסוף זה שהשם בא ומגלה לאיוב, שבאמת כל מה שאליהו אמר אליהו זה נכון, מגלה לו ונבואה את כל הדברים, ואיוב רואה שהכל אמת וצדק, וגם יש עוד סיפורים שרוצה לקרוא בסוף איוב, שהכל חזר לו, ואיוב התפלל על הרעים וכו'. כן.
יש לי שתי שאלות. אם ככה, אם זה אומר שהניסיון בא לברר איזושהי נקודה שהבן אדם לא בירר, זה אומר שככל שאני איזום יותר ויתקן יותר נקודות, אז יש לי פחות סיכוי לקבל בדברים האלה
יפה אמרת, נקסט.
בניסוי. ועכשיו, אז בכל זאת, דוד שאל קודם, אין איזה סוף, נכון?
למה?
לזה, אני, יש מיליון...
אבל זה רק השם יודע מה הסוף. אתה צריך לעשות את ההשתדלות שלך.
כן, אבל...
אתה צריך לפצל את האנרגיה שלך בדברים שבאותה נקודה זמן נראה לך חשובים.
בסדר, אבל אני עכשיו, אני עכשיו יכול להשקיע את, את כל הכוחות שלי להיות הכי, הכי כללי בכל, אבל בכל זאת אני יכול להתעסק רק עם, עם עניין אחד במקום
השם. אנחנו רוצים לתוך הנחה שהשם מספיק חכם של לדעת שאם אתה עושה את מה שאתה יכול, אז מילא, אין מעביר לסיום, אתה עושה את מה שאתה יכול.
אין, אין מצב שאני, לא יודע, אני
אתן את כל... אני אמרתי לך את התשובה, אתה צריך, יש לך 24 שעות ביממה ויש לך כך וכך כוח, זה כל מה שיש לך, נכון? יותר מזה אתה לא יכול להוציא, אתה לא יכול ללמוד תורה 26 שעות ביממה, יש לך כסף דבר, נכון? אז אני חושב שמסדר ברור שהשם בוחן קריות ולב, הוא יודע, אם אתה עושה את מה שאתה יכול, עוד פעם, זה הכל במסגרת השכלות מעט שלמד בשנה שעברה מי שלמד, כן? זאת אומרת, אדם לא יכול לעבוד 100% תפוקה, אבל אני אומר, אחרי כל ההיסטוריות האלה, השאלה אם אתה ליבך באמת לשמיים, במובן הזה שאתה עושה את מה שאתה יכול, בכל המובנים, במובן הכללי, במובן הפרטי, במובן השכלי, אז מן הסתם השם, אני לא מעלה לעשות לך שום דבר יותר לסיוע, כי אתה יכול. יכול להיות שיש סוג של ניסיונות שהם מעבר ליכולת של האדם, כמו שהשם אומר לאברהם, לך לך, יכול שאברהם גם היה עומד כל היום וחושב, לא היה חושב על זה. אז יכול להיות שיש עוד סוג של ניסיונות שהוא מעבר למה שהאדם יכול להוציא בכוחותיו. תיאורטית זה יכול להיות. יכול להיות, אבל יש סיכוי שכאלה יש רק לאברהם אבינו ולאיוב, ולא אנשים עלובים כמוני, אתה מבין? יש ניסיונות שלי, גובה דשא. נו, דבר.
אז זה אומר שבעצם אם אני אהיה הכי כזה שאני יכול, אני מוגן.
לא צריך להגיד, תהיה הכי טוב שאתה יכול, אתה מוגן.
אני עובדה, אני
חושב שברמה שלי יהיה מוגן כבר.
אתה לא מוגן, כי
בסופו של דבר
הכל תלוי באדם, ויכול להיות שבני אדם אחרים...
נכון, אבל אני חושב שעדיין בסוף, תראה, אני אגיד לך, הלכה למעשה זה פילוסופיה. פילוסופיה זה מה שלמדנו, הלכה למעשה צדיק וטוב לרשע ורע לו. פשוט.
אז אי אפשר להבין את זה?
לא, אפשר להבין. לא פשוט, צדיק וטוב לרשע ורע לו. לא צדיק ורע לרשע וטוב לו. האמת היא שהשם עובד לא אמרות את 90% ב-100% מהמקרים, בצורה סטנדרטית. אם תהיה צדיק אחד טוב, תהיה רשע אחר הנקודה. בסדר? זה עצוב. המקרים האלה רק קוראים לי איוב, אתה מבין? הוא כבר מת לפני 30 שנה. באופן פשוט, תראה, לי אין בעיה. אני לא איוב, ואני גם לא אהיה איוב, בנקודה, אולי פעם, בעזרת השם, אבל כנראה לא. אז אם אלה, גם אם יהיה לי דברים רעים, אז יש מספיק על מה להגיד שהם קרו לי, אז מה הקושייה? אצלי אין לי קושיות. קושייה הזאת היא תאורטית, אתה מבין?
כזאת
תשובה
כאילו פשוטה לכזה
במהלך ארוך, לא? מה? לא, אני אומר, אתה צריך להבדיל בין השאלה העקרונית.
אתה
כל כך אתמול תקן, אז... אני אומר, אני מדבר עכשיו עליי. תראה, יכול להיות שסיכלתי את זה בפעם הראשונה. צריך להבין שזאת השאלה שלוקחת את השאלה לקיצוניות הכי מוחלטת. אבל לי אין קושייה כזאת. בחיים הפשוטים שלי, ויש סיכוי גם שלו ושלך, אין בכלל את הקושייה. ואני אומר לך, לא, אני לא יכול להגיד לך מניסיון, כי אני... אתה לא צריך להאמין לי או לא להאמין לי. באופן פשוט, פשוט צדיק וטוב לו רשע ורע לו, רואים את זה בעיניים, כבר דיברנו על זה כמה, אפילו במסגרת הזאת. מי שרע פשוט רע לו, רואים את זה בעיניים, אתה מבין? מי שטוב טוב לו, מי שרע רע לו. אז אני אומר לך, אין בעיה עם עצמך, אתה תהיה טוב, יהיה לך טוב. זה גם רמב"ם מפורש, יש את הרמב"ם שאומר את זה. כן. אמרת
משהו על עונשים ועל האיסורים, כן? יש כזה דבר עונש שלא בא לתקן משהו?
יש עונש שבא, כן, יש עונש, הכל בא לתקן משהו, השאלה אם זה בא בדרך של
ניסיון.
זאת אומרת, גם אם נותנים לבן אדם עונש, כאילו, הקדוש ברוך
הוא לא יודע מה... אתה צודק
שבסוף כל הגלגל, בסוף כל המהלך, כולל הגיהנום בעולם הבא וכל זה, אז יש רק איסורים, זה צודק. אבל בעולם שלנו זה לא ככה, יש בעולם שלנו דברים שהם רע. מדובר פה, כמו שאמרנו במשך הלימוד, על העולם הזה, לא על העולם הבא. בעולם הזה, איך אתה מטפל בשאלה בעולם שלנו, לא בעולמות שאחרי.
אבל גם פה, זה לא מוחד, כאילו, זה תחילים, יש סיכום מנותו.
יש דברים שמצד העולם הזה זה רע גמור, זה אדם נחרט, קרץ, זה רע גמור, מבחינת העולם שלנו. ויש הקדוש ברוך הוא אחרי זה יכול לתקן את כולם.
למה הוא נחרט?
הוא עושה עבירה.
יפה, אז אנשים אחרים לומדים לא לעשות עבירות בגלל זה אולי.
בסדר, אבל הוא בעצמו קרה לו רע אמיתי, נכון?
אבל
לפעמים זה דברים האלה שווים. לא, זה לא שווה, זה שווה לאחרים. הוא בעצמו יש לו רע אמיתי מצד עולם שלנו.
אני מאמין.